בוקר טוב. נעריך קצת כדי להסביר מהו עניין היתר המכירה שיש בשביעית. נספר את סיפור הדברים. אנחנו הסברנו מה זה קדושת שביעית, שהיא חלה על פירות ועל ירקות שגדלים בשנת השמיטה, או ירקות שנלקטים בשנת השמיטה, השנה זה שנת שמיטה, שמחמת הקדושה הזו אסור לגרום להפסד ולקלקול של הפירות. אסור גם כן לסחור בפירות שביעית. יש רק אופנים מיוחדים שמותר לסחור בהם. גם כן הזכרנו שאסור לעשות מלאכות שונות, לצורך עיבוד הקרקע, להשבחת היבול שגדל בשנת השמיטה, והסברנו שאין קדושת שביעית נוהגת ביבול שגדל בקרקע של גוי, אפילו שזה בארץ ישראל. אם יש איזה מוסטפה שיש לו קרקע אפילו בירושלים, והוא מגדל שם תאנים, אין בתאנים האלה בכלל דינים של שביעית. רק יבול שגדל בקרקעות של יהודים, יש שם קדושת שביעית, דיני שביעית. מכיוון שבארץ ישראל בזמננו, רוב הקרקעות ברוך השם הם בבעלותן של יהודים. אם לא נסחור ביבול שגדל אצלם, כפי שנוהגים בכל השנים, הם יבואו לידי הפסד גדול. לכן, יש כיום ועדות שמיטה שדואגות לפצות את החקלאים על ההפסד שנגרם להם בשביעית. חלק הארי מהפיצוי הזה מגיע מנדבות של אחינו בית ישראל בארץ ובתפוצות. אבל בזה לא נפתרו עדיין כל הבעיות של השמיטה. יש הרבה יהודים, לצערנו הרב, שמסרבים להשבית את הקרקעות שלהם בשנת השמיטה. גם כן משרד החקלאות בישראל, הוא לא מאפשר יבוא חילופי של פירות מיבוא לחוץ לארץ. יש עוד הרבה טעמים, לכן נהגו ברבנות הראשית לישראל. מימיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה הרב הראשי הראשון, הנהיגו למכור את הקרקעות של החקלאים שמעוניינים בכך בארץ, בכל הקרקעות שיש להם בארץ ישראל, מוכרים אותם לגוי, כפי שאנחנו עושים במכירת חמץ בערב פסח, ועל ידי כך לא נתפסת קדושת שביעית בפרות שביעית. הגידולים מהתוצרת הזאת, יש אותם בשווקים, יש אותם בחנויות, ככל שניכנס יותר לשנת השמיטה, נראה עוד ועוד פרות וירקות, שעל גבי התעודה, תעודת הכשרות, יהיה כתוב היתר המכירה. יש אומרים שמותר באופן כזה לישראל גם כן להמשיך לעבד את אדמתו כבכל שנה, ובזמננו זה כבר לא כל כך נוגע, מפני שבדרך כלל הגויים הבועלים הזרים עובדים בשדות והם אלה שמטפלים בכל הגידולים. אנחנו נסביר את השתלשלות היתר המכירה בקצרה, כפי שהתרחשו הדברים באמת. בשנת תרמ"ה בערך, התנדב הברון רוטשילד מצרפת, השפיע עליו משה מונטיפיורי, היה גם כן הגאון רבי שמואל מוהליבר, היה אב בדין בביאליסטוק, הוא השפיע עליו לסייע ביד תושבי ארץ ישראל העניים, לקנות עבורם קרקעות במושבה עקרון, שהיא שימשה בתחילה בעיקר לגידול גפנים ליין, כאשר העיקרים בני ארץ ישראל היו עובדים בקרקעות עבור הברון, הוא היה משלם להם משכורת מדי חודש בחודשו. כדי לפקח על המנחה, הברון מינה פקידים מטעמו, הם היו צרפתים, לא שומרי תורה ומצוות, יהודים, אבל חילונים לגמרי, צרפתים, הם היו מדווחים לו מפעם לפעם על ההתקדמות בעבודות בארץ ישראל. מסיבות שונות, היו סכסוכים קשים בין העיקרים לבין הפקידים הצרפתיים. הפקידים האלה היו כמו שטינקרים, כמו מלשינים עליהם כל הזמן, והפקידים מצידם לא דיווחו לברון על ההצלחה בגידול הגפנים. זה לא היה דבר מובן מאליו בכלל באותם ימים להצליח בגידול הגפנים, בתחילה באמת זה נחל כישלון חרוץ, אבל כאשר ביקר הברון בעצמו במושבה, הוא ראה את ההצלחה הגדולה של בני ארץ ישראל בגידול הגפנים, בייצור יין, נתפעמה רוחו, הוא ציווה לקרוא את שם המושבה על שם האמא שלו, מזכרת בתיה. בשנת תרמ"ח, ערב שנת השמיטה תרמ"ט, הודיעו החקלאים לפקידים שבשנה הבאה הם לא מתכוונים להמשיך בעבודת הקרקע מפני איסור שביעית. המשמעות הייתה ברורה מאוד, רוב הכסף של הברון רוטשילד ירד לטמיון. אם היהודים ישביתו את הקרקע במשך שנה, לבטח יגרמו נזקים עצומים לעצי הגפן, ייתכן גם כן שהברון יפסיק את תמיכתו לחינם בבני המושבה, ומתוך כך אפשר גם כן שיבואו ממש לידי ספק סכנת נפשות. בזמנם היה ממש שעת הדחה גדולה מאוד. כששמע הברון את הבעיה הזו, פנה אל הגאון רבי נפתלי הרץ. רבי נפתלי הרץ הוא היה הרב של יפו, עוד לפני הרב קוק. הוא היה הרב של יפו והמושבות. הוא ביקש ממנו שידרוש את חכמי ירושלים שהיו, אם יש דרך על פי ההלכה להתיר את המשך העבודות בשנת השמיטה. רב נפתלי הרץ הוא היה מתוקף תפקידו אחראי על ענייני הדת בכל המושבות החדשות שקמו בינתיים. היה מושבה ראשון ציון, נס ציונה, בתחילה קראו לזה ודי חנין, היה גדרה, יסוד המעלה. הוא פנה לרבה של ירושלים, הגאון רבי שמואל סלנט, רבי שמואל סלנט היה איש צדיק, לא רצה להיכנס למחלוקת עם המהר"ל דיסקין, היה בירושלים הרבה מחלוקות, והיה המהר"ל דיסקין, היה גם כן רב גדול בירושלים. לכן רבי שמואל סלנט לא רצה להיכנס לזה, ביקש מהגאון הראשון לציון, רבי רפאל מאיר פניג'ל, שהוא ייכנס בעובי הקורה, ולהורות כתורה מה יעשה. הגאון הראשון לציון הפנה את השאלה לגיסו, גיסו היה גדול הדור, רבי יעקב שאול אלישר, אחרי רבי רפאל מאיר פניג'ל, הישא ברכה זה קוראים לו, רבי יעקב שאול אלישר זה הישא ברכה, יש לו ספר הישא איש, יש לו כמה ספרים, והוא היה גיסו של הרב פניצ'ל, אחר כך הוא היה ראשון לציון, הוא עיין בדבר הזה. הגאון רבי יעקב שאול אלישר כתב תשובה, היא נתפסה בספרו שו"ת שמחה לאיש, ובה הורה להתיר את מכירת הקרקע לגוי, כמו שאנחנו עושים מכירת חמץ בערב פסח, ובכך להפקיע את הקרקע מקדושתה, והכל על מקומו יבוא בשלום. הוא היה גאון עולם, ביסס את הפסק שלו על דברי בעל ספר צרור המור, זה היה גאון קדמון מחכמי הספרדים לפני 300 שנה, שהוא הורה כך הלכה למעשה. באמת שיש רש"י מפורש במסכת מנחות, כותב שמכירה כזו תועיל. מכירה שעושים כמו מכירת חמץ, מוכרים לגוי את הקרקע, זה מועיל כדי להפקיע את הארץ מקדושתה. ביחד עם הגאון רבי יעקב שאול אלישר, הצטרף להיתר גם כן הראשון לציון, הרב פניג'ל. אבל עדיין חלק מהחקלאים ממושבת עקרון, הם היו אשכנזים, הם לא הסכימו לקבל את ההוראה של גדולי הרבנים הספרדים, ביקשו לערב בעניין את גאוני האשכנזים. מי זה הגאונים האשכנזים שעירבו אותם? היה הגאון רבי יהושע מקוטנה, קראו לו הגאון מקוטנה, הוא היה מגדולי רבני פולין. היה הגאון רבי שמואל מוהליבר, שבזכותו בכלל קמה המושבה, הוא שכנע את רוטשילד להקים את המושבה. והיה גם כן רבי שמואל זנביל קלפפיש, הוא היה מורה צדק בוורשה. הגאונים הללו, איש איש בתורו, ערכו תשובות בעניין. הם פסקו להקל, למכור את קרקעות המושבה עקרון לגוי, על מנת להפקיע את מצוות השמידה. הם סיגו את היתר לשעת הדחק שהייתה אז, כפי שהסברנו, ועל היתר הזה סמכו עוד גאונים רבים ועצומים. ועל צבעם, גאון הפוסקים האשכנזים, רבי יצחק אלחנן ספקטור, שהיה הרב של קובנה. מנגד, קמו רבנים אחרים גם כן. היה בכללם הגאונים אריל דיסקין, רבי יהושע לב דיסקין, היה בית הלוי, רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, היה רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, זה הנציב מוולוז'ין, היה רב דוד פרידמן מקרלין, שהיה גם כן גאון עולם, ואחרים הם כתבו נגד היתר המכירה, היה להם הרבה טעמים. היתר המכירה הוא יותר סבוך מאוד, הוא נוגע מאוד לנושאים כבדי משקל, אנחנו לא נוכל לפרט את כל הנושאים במסגרת שלנו. המחלוקת הזו קמה וגם ניצבה בכל ערב שנת שמיטה, מחדש עד היום הזה. נתפסו בעניין הזה הרבה ספרים, אלה עושרים ואלה מתירים. בדורות האחרונים יותר, תיקן הרב הראשי לישראל, הרב קוק, שהרבנות הראשית שהיא מוסמכת על ענייני הקשרות בארץ, נוטלת טיפוי כוח מאת החקלאים המעוניינים בכך, מי שרוצה למכור את הקרקע שלו למשך שנה אחת לגוי, גוי ישמעאלי, ערבי, למה? למכור קרקע לגוי נוצרי זה אסור, יש איסור לא תכונם. אסור לתת חנייה בארץ ישראל לגוי שהוא עובד עבודת כוכבים. בכך, בצורה הזו, הפקיעו את קדושת השביעית. עכשיו בשביעית גם כן עשו עוד דבר טוב, מכרו את הקרקע לגר תושב, שבזה בכלל אין חשש שלא תכונם. איך מצאו גר תושב? מצאו גוי שמתכוון בעתיד להתגייר, והוא עכשיו גר בארץ ישראל, והוא שומר שבע מצוות בני נוח, מכרו לו את הקרקע. ככה מפקיעים את קדושת השביעית. לעומתו, לעומת הרב קוק, קם הגאון רדבז מצפת, היה גאון עולם. הוא ערך תשובה נגד היתר המכירה, במרוצת הדורות נוסף גם כן מופת הדור הגאון החזון איש ששלל לחלוטין את היתר המכירה. לעומת זאת, היה גאון ירושלים רב צבי פסח פרנק, הוא כתב שגם הגאון מאריל דיסקין חזר בו בשנת התפרש נון ה' והוא שמח על היתר המכירה, הוא ראה שזה שעת הדחק גדולה. מה שעת הדחק? לא שעת הדחק שלא יהיה מה לאכול, אלא לצערנו יש הרבה חקלאים, הם לא אמונים על קיום המצוות, הם ימשיכו בעבודה בשביעית כרגיל, בלי ספק כך יהיה. וככה ייכנסו לשוק פירות של שביעית, יסחרו בהם באיסור, יבואו לבעיות הרבה, לכן גם הוא עיין בדבר, מאריל דיסקין, וחזר והורה כדברי המקלים. הוא השיג את היתר רק לשנה אחת, אבל גם באותה שנה על כל פנים הוא הקל. כדי שלא להלאות אתכם, נזכיר את דברי הגאון מקוטנה, כמו שאמרנו היה מגאוני פולין. יש לו שו"ת ישועות מלכו בסימן נ"ג, בתשובה לשאלת היתר המכירה הוא כותב כך, אני קורא את הלשון שלו. בדבר השמיטה, תמה אני, ועלו למכור את הקרקע, היתר פשוט הוא. ובפרט כי גדולי רבני ספרד, הוא מתכוון לישא ברכה לרב אלישר, אשר ציפורנם עבה מקרסם של חכמי אשכנז. הם מתירים שיעבדו הנוכרים בשביעית על ידי מכירה, ואיך נוכל לעשות את תורתם פלסטר? הוא הוסיף עוד דברים ברוח זו נגד מתנגדי המכירה. והיה לנו הגאון רב שלמה זמן אוירבך. יש לו ספר שלם, מדבר הרבה בעניין היתר המכירה. הוא הורה לרבנים הראשיים שהיו, הרב אליהו בקשי דורון, הרב ישראל מאיר לאו שיהיה בריא, הם נכנסו אליו לפני שנת השמיטה, כשהם היו רבנים ראשיים, אמר להם, אל תתנו שיפתו אתכם לא לעשות היתר המכירה. הורה להם שהמשיכו במנהג המכירה, כמנהג הרבנות בכל השנים, כדי שלא יעבדו החקלאים את אדמתם באיסור, והוא הוסיף גם כן שיש לציין שגאוני הספרדים לא סייגו את היתר המכירה לשעת הדחק בלבד. צריך לזכור את זה. היתר המכירה לא סייגו אותו לשעת הדחק. ואם כן, כל שכן בזמננו שיש להקל בזה, כשנגאל בעזרת השם יהיו רוב ישראל על אדמתם, תהיה מצוות השמיטה מן התורה, אז תתקיים ברכת התורה וציוויתי את ברכתי, יהיה גילוי כבוד שמיים בעולם. אנחנו לא נצטרך את היתרים האלה. אבל בזמננו, צריך לנהוג בהיתר הזה. וכך פסקו רוב מניין ובניין של גאוני הדורות האחרונים. לעומתם, היה הרב אלישיב, הגאון הרב יוסף שלום אלישיב, הוא אחרת אמו. הוא הייתה דעתו לאסור את המחירה בזמן הזה מכל וכל. אנחנו הולכים אחרי הוראות רוב הפוסקים, אשר מפיהם אנו חיים, והם הורו שיש להנהיג את היתר המחירה גם בזמן הזה, בפרט למנהגנו הספרדים, כמו שאמרנו, גאוני הספרדים הקלו בעניין המחירה גם בלי שעת הדחק. מרן זכר צדיק לברכה, גאון הגאונים, רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ערך מערכה אדירה בעניין היתר המחירה, הדפיס אותה לפני קרוב ל-60 שנה, אחר כך הדפיס אותה בשו"ת יביע עומר, חלק עשירי, לא הניח זווית ופינה, חדת ועתיק, לא הניח שום דבר בעניין הזה, והעלה שיש לערוך את המחירה בזמננו. מי שרוצה לקנות תוצרת מהיתר המחירה, יש לו על מה שיסמוך. היתר הזה יסודתו בערי קודש. גם מרן זכר צדיק לברכה אמר שמי שמחמיר לרכוש פירות מתוצרת שהיא לא מהיתר המחירה, תבוא עליו ברכה. אבל הרבנים הראשיים מחויבים לבצע את המחירה עבור המעוניינים בכך, כפי שהסברנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.